חולין דף נון דלת, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, יתיב רב יצחק. אריה נכנס לתוך רפת של שברים, כל השברים התחילו בהרים וצעקות נוראיות, האריה שותק. זה נקרא מקרה של ספק דרוסה. כל השברים שנמצאים ברפת צריכים בדיקה אחרי השחיטה לדעת האם הם טרפה, האם הם נדרסו על ידי האריה או לא. אז אחרי שחיטה, איפה צריך לבדוק את השברים? איפה בודקים בשור? אז יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב נחמן, ורב יצחק יתיב כאמר, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים, כמו בני רבי חייא ושמואל שהם אמרו בדף נון ג' שהדרוסה אחרי שחיטה בודקים אותה במקום שהוא כנגד בני המאיים. רשי בדיבור המטריל צריכה לבדוק בדף נון ג' עמוד ב' כותב שזה כוונה לגב, גבה של הבהמה, קריסה וצידיה וכל שכנגד בני המאיים, כל הבשר שכנגד בני המאיים של הבהמה, אם מעדים שם הבשר היא נחשבת טריפה. כשהוא שמע את זה רב נחמן, אז הוא חולק. רב נחמן אמר האלוקים, הוא נשבע, מורה ברב שזה לא רק כנגד בני המאיים אלא יותר, מקפה ועד אטמה, מהכף עד הירך, עד הרגל האחורית. איפה זה הכף? אומרת הגמרא, מהי קפה? אילה מקפה דיידה, אם תאמר שזה העצם הרחבה של הכתף, סמוך לראש של הבהמה, שהיא עגולה והיא דומה לכף, זה הכוונה לא לכף היד שלמטה, אלא לשורש של היד, בכתף למעלה. שם כזה מין עצם רחבה, שהיא עגולה כזאת, לכן קוראים לה כף, אולי נאמר שזה הכוונה לזה. היינו כנגד בני המאיים, כי הרי מה שאומרים שצריך לבדוק את בני המאיים, הכוונה גם לכבד וגם לריאה. גם כשקוראים בני מאיים מתכוונים שצריך לבדוק גם כנגדם, כמו שאמרנו שרשי אמר שזה הכוונה לגב, לקרס, כל שכנגד הגב והקרס, אז הכוונה גם כן לכל השטח שבין הכף של היד לבין הירך. אז מה הוא הוסיף? אז לא יכול להיות שזה הכוונה, אלא מה הכוונה? אז הוא אומר לו ככה, הכוונה היא אלא מקפה דמוחה, מהגולגולת, שהוא גם נקרא כף. רש"י מגדיר את המושג של כף בדפים הבאים, הוא אומר שזה כל דבר שהגול, כל דבר שהוא עגול, ובנוסף לזה שהוא עגול, הוא גם כן גבוה, זה נקרא כף. ככה רש"י מגדיר את זה. בכל אופן, אז לכן הגולגולת גם כן נקראת כף, אז מהגולגולת עד הירך. זה הכוונה, המקום שצריך לבדוק. כיסליק רב חייא בר יוסף, כשהוא עלה מבבל לארץ ישראל, השכחינו לרבי יוחנן וריש לקיש. פגש את רבי יוחנן וריש לקיש, הוא שמע אותם לומדים תורה, דיאטבי וכאמרי. דרוסה שאמרו צריכה בדיקה, היא צריכה בדיקה כנגד בני המאיים. כמו הדעה של רב יצחק. כנגד בני המאיים. אמר להו, האלוקים, הוא עכשיו חזר מארץ ישראל, אז הוא אומר להם שהוא נשבע. אמר רב, מורה ברב, רב שהוא הרב שלנו בבבל, שעכשיו הגעתי מבבל, אני הגעתי פה אליכם לארץ ישראל, שם בבבל רב מורה על המקרה שאתם אומרים בספק דרוסה, מקפה ועד אטמה, מספיק לבדוק מהכף ועד הירך, שצריך לבדוק, לא מספיק, צריך לבדוק יותר מהמקום שכנגד בני המים, מהגולגולת ועד הירך, את כל החלל הזה צריך לבדוק. אמר לריש לקיש, ריש לקיש שמע את השם רב, בסדר, הוא מוכן לשמוע, אבל הוא אומר, מי זה הרב הזה? מנו רב ומנו רב ולא ידען עלי. רב מוזכר כל כך הרבה פעמים, אומרים אמרות ממנו שהוא אומר בבבל, מי זה? אני לא שמע, לא מכיר אותו. אתה לא מכיר אותו? אמר רבי יוחנן, ולא נעיר עלי, וכי אתה לא זוכר. לאותו תלמיד ששימש ולמד תורה את רבי רבא, הוא למד אצל רבי הקדוש, רבי הגדול, ואצל רבי חייא, כי הרי רב היה תקופה בארץ ישראל, אחר כך הוא ירד לבבל. אז אתה לא זוכר אותו כשהוא היה פה בארץ ישראל, והוא למד אצל רבי חייא ואצל רבי הגדול, הוא היה תלמיד חכם מאוד גדול, אפילו הרבה יותר ממני, אומר רבי יוחנן. הוא היה פה כשהוא היה, אני מחזיק את עצמי כמו תלמיד שלו, של רב. ואומר לו, והאלוקים, הוא נשבע, כל אותם שנים ששימש אותו תלמיד, דיינו רב, כשהוא שימש בישיבה, כי הוא היה יותר חשוב, אז נתנו לו לשבת, אני, אומר רבי יוחנן על עצמו, אני שימשתי בעמידה, כי אני פחות הייתי חשוב ממנו, זאת אומרת, רב הוא באמת אדם מאוד חשוב. בכל אופן, ומן גבר, במה כל כך גדול רב? אז הוא אמר לו, הוא גבר בקולה, גם בתורה וגם בחסידות הוא גדול. מיד פתח ריש לקיש ואמר, אני נזכר בדיוק מי זה רב, על מי אתה מדבר. אני זוכר שהוא אמר פעם הלכה כזאת. מיד נזכר והוא אמר, ברם זכור אותו האיש לטוב. כן, אני זוכר את רב, הוא זכור באמת לטוב, שאמרו שמוע מפיו. אתה יודע מה אמרו מפיו? שמותה ושחותה כשרה. אם אנחנו רואים שהקנה, הצינור ההוא, שדרכו עובר הנשימה, שהוא אחד משתי הסימנים, אחרי ששחטו את הבהמה, מוצאים את הצינור של הקנה, רואים שיש בו חתך של השחיטה, וחוץ מזה הוא גם כנשמט, הוא גם כנקרא מתוך הלחי של הבהמה. עכשיו, אם הקנה נשמט מהלחי של הבהמה לפני השחיטה, היא נחשבת טריפה, אז השחיטה היא לא קשרה. אבל כאן אנחנו רואים שגם היה מקום שיש פה גם את החתך של השחיטה, וגם שהיא שמוטה, אז היא קשרה. למה באמת היא קשרה? כמו שאנחנו יודעים שהקנה הוא עשוי בצורה כזאת שהוא מתכווץ ונמתח, מתכווץ ונמתח. עכשיו, אם נאמר שהקנה נתלש מהלחי של הבהמה בחיה לפני השחיטה, אז לא היה אפשר לחתוך במקום של הקנה. למה? כי הקנה מתכווץ כלפי מטה, וכששוחטים במקום השחיטה היו חותכים רק את הוושת, לא את הקנה. אם רואים שהצליחו לחתוך גם את הקנה, זה ודאי מוכיח שהקנה היה מתוח ומחובר ללחי בזמן השחיטה. זה מה שאמר רב. שאי אפשר לשמותה שתעשה שחיטה, שחוטה. אם היא נשמטה לפני השחיטה, לא יכול להיות שצליחו לחתוך בה את החתך של השחיטה, כי היא מתכווצת כלפי מטה הקנה. ואם הצליחו לשחוט אותה, סימן שהיא לא הייתה אז שמותה בזמן השחיטה, ורק אחר כך נשמטה, וכמובן שהשחיטה קשרה. ורבי יוחנן אומר, יביא ויקיף, צריך להביא את הקנה, לחתוך ליד עוד חתך, ולראות האם החתך הוא אותו חתך, אותו חתך או שלא אותו חתך, ולפי זה נדע האם זה היה לפני שחיטה או אחרי שחיטה. כי אם זה אותו חתך, סימן שזה קרה אחרי השחיטה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, לא שנו, שלפי רב זה מותר, אם אנחנו רואים שיש חתך בקנה, ולפי רבי יוחנן, מספיק שבודקים את הקנה, האם החתך הוא אותו חתך או לא, אחרי ששוחטכם אחרי שחיטה, אם החתך שחתכו אחרי שחיטה דומה לחתך שהיה, אז זה אומר שזה היה אחרי שחיטה וזה קשר. לפי רבי יוחנן, כל הדברים האלה נאמרו דווקא, אלא שלא תפס בסימנים. אם בזמן שחיטה, השוחט לא יחזיק את הסימנים, או שמישהו לא יחזיק את הסימנים, ושחט. אז אני אומר, תשמע, איך יכול להיות שהצליחו לחתוך בכלל בקנה, אם הקנה הייתה שמותה. אבל אם תפס בסימנים ושחט, אפשר לשמותה שתעשה שחיטה. אי אפשר להתיר את הבהמה על ידי שום צורה שהיא, כי יכול להיות שכשהוא יחזיק את הסימנים ואז הוא שחט, יכול להיות שהם נתלשו לפני השחיטה כבר, יכול להיות שהקנה נתלש לפני השחיטה, וזה שהוא לא נשמט למטה, בגלל שהחזיקו אותו. אז לכן אין מכאן ראיה, ועדיין הבהמה לא תהיה מותרת. למדנו המשנה, זה הכלל. מתי אנחנו יודעים על טריפה שיש בבהמה, האם היא קשרה או לא, אז כל שאין, כל מכה שאין כמוה חיה, היא נחשבת טריפה. כל מכה שקיבלה הבהמה שהיא לא יכולה לחיות עם כזאת מכה, אז זה נחשב טריפה. אומרת הגמרא להטוי אימי, איזה מקרים לא כתובים במשנה שזה בא לרבות, אז זה הכלל. להטוי אישב שמעתת, זה בא לרבות את שבע השמועות שכתובים מפוזרים בתוך המסכת, ומובאים כולם בתחילת הפרק בדף מבית, עמוד בית, שהם למעשה הדברים שמתרבים על ידי זה הכלל. מספרת הגמרא, דבי יוסף רישבה, בביתו של יוסף הצייד, שהיה צד אופות, מחו בגידה נשיה וקטלי, זאת אומרת, הוא היה צד גם בהמות. איך הוא היה תופס חיות? הוא היה מכה בגיד הנשה שלהם, מאחורה בצד הזנב שם, וככה היה הורג אותם. עתו לקמיד רב יהודה בן בטרה לשאול, מה קורה עם כזאת בהמה שקיבלה מכה בגיד הנשה, אבל עדיין לא מתה? האם אם נשחטה בחייה היא קשרה או לא? אמר לו, הוא קשרה, מה, וכי להוסיף על הטריפות יש? אתה מחפש פה עוד טריפה שלא כתובה ברשימה של הטריפות? אין כזאת טריפה ולכן זה קשר. אין לך אלא מה שמנו חכמים, וזה כשר. תכף הגמרא תבאר, הרי תכלס רואים שהיא מתה. עוד סיפור, דבי רב פאפה בר אבא רישבה, בביתו של רב פאפה בר אבא גם כן הצייד, מחו היו מכים בחץ, בקוליה, בכליה, וככה הקטלי, ככה הם היו הורגים את הבהמה. עכשיו כמו שאנחנו יודעים, שכליה גם אם ניטלו שתי הכליות, עדיין הבהמה יכולה להמשיך לחיות, זה לא נקרא טריפה. אז זה שהכליה נקבה על ידי החץ, זה לא טריפה. אבל מה, בדרך כלל הם היו מתים אחרי זה, הבהמות. על ידי המכה. אתו לקמי דרבי אבא לשאול מה קורה לגבי טרפה במקרה הזה, אם עדיין הספיקו לשחול את הבהמה לפני שהיא מתה, האם השחיטה כשרה או לא? אמר לו גם כן את אותו תשובה, וכי להוסיף על הטרפות יש. מה אתה רוצה להוסיף פה טרפות שלא כתובים במשנה? אין לך אלא מה שמנו חכמים. מה שחכמים אמרו שטרפה זה טרפה, מה שלא כתוב במשנה שלא לו טרפות, אין בזה דין של טרפה. וגם מה שלא, וגם זה לא נמנע דרך אגב בשב שמת את השאלה האמוראים, מה שלא נמנע בין הטרפות, אין בו דין של טרפה וזה קשר. שואלת הגמרא מציאות שהיא מתה, והחזינה דקה מתה, אתה רואה שהמכה הזאת הורגת את הבהמות, זה יכול להיות שזה לא טרפה. מתרצת הגמרא, גמירי, זה קיבלנו במסורת, דהי בדרי לסמא חי, אם הם מפזרים שם התרופה, היא כן הייתה יכולה להחלים. חזון איש לומד פה דבר מדהים, הוא אומר, תראה מה זה החוכמה של חכמי ישראל, החוכמה הנצחית שלהם, שהם יודעים תמיד איזה מכה אפשר על ידי רפואה לרפא, ואז זה לא נקרא טרפה ואיזה לא. וגם היום אנחנו לא מוצאים את התרופה לזה, אבל יש תרופה, ולכן זה לא נקרא טרפה. זה באמת דבר שרק מי שבאמת כותב על ידי רוח אלוקים, על ידי על ידי רוח הקודש, על ידי התורת אמת, זה באמת דברים שאפשר לכתוב אותם בוודאות, וגם אם היום במדע, לא מוצאים את העובדות האלה, אז עוד, אם לקח להם 3,000 שנה לגלות את מה שהם כבר כן גילו עד היום, אז ייקח להם עוד איזה כמה אלפי שנים לגלות את מה שחכמים כבר ידעו מאז ומקדם. זה פלא פלאים, דברי חכמים. המשנה הבאה עוסקת דווקא באותם הטרפות שקשרות בבהמה. יותר נכון שהן לא טרפות, באותם המכות שהן לא נקראים טרפה. ואלו קשרות בבהמה. אם נקבע הגרגרת, אם נהיה רק נקב בקנה, לא נהיה שנחתך רובו. אם נחתך רובו, אמרנו שזה טרפה, אבל אם רק נהיה נקב, אז זה קשר. תכף נראה כמה השיעור של הנקב. או שנסדקה. דיינו, לאורך, מהראש כלפי מטה, כלפי הריאה. נהיה סדק אחד ארוך בכל הקנה, אז היא תהיה קשרה. למדנו בגמרא לאל, קודם, שמדובר כמובן שנשאר קצת למטה וקצת למעלה בקנה, שהוא לא נחתך, אבל כל האורך של הקנה חוץ מזה חתוך. אומרת המשנה, עד כמה תחסר, אם נחסרה הקנה, כמה אם היא נחסרה זה כבר נחשב טריפה. רבן שמעון מגמליאל אומר, עד קיסר האיטלקי, עד אותו גודל של מטבע שהוא נקרא קיסר האיטלקי. הגמרא בהמשך מביאה גם כן כל מיני סוגי של מטבעות שהכירו אותם אז החכמים, אבל היום בזמננו אין לנו את השיעור בדיוק מה זה איסר האיטלקי, אז לכן יש בזה מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. השולחן ערוך כותב שזה הכוונה החלל של הקנה, הרי הצינור של הנשימה, הקנה, הפתח של הצינור, החלל, השטח של החלל שבו, אז הגודל של איסר האיטלקי זה קצת יותר מחצי של אותו חלל. לעומת אותה רמ"א אומר שזה פחות מחצי מאותו חלל. זה הגודל של איסר האיטלקי היום בזמננו. בכל אופן, נפחתה הגולגולת. מה קורה אם נהיה נקב בגולגולת? פחות משיעור של כסלע. ולא ניקב אבל קרום של מוח. אם ניקב קרום של מוח בנקב כלשהו יטרפה, אבל אם לא ניקב אותו קרום שוטף את המוח, רק בגולגולת נהיה נקב, פחות מכסלע, אז היא קשרה. ניקב הלב, נקב לא מפולש, ולא לבית חללו, לא לתוך חלל הלב, אז היא גם כן קשרה. נשברה השדרה. נשברה השדרה, אבל ולא נפסק החוט השדרה שלה, אז קשר. נתלה הכבד ונשתייר ימינה כזית אחד. גם כן היא לא טרפה, כי זה תוך כמה שבועות צומח הכבד בחזרה. והמסס ובית הכוסות שנקבו זה לתוך זה. הרי המסס ובית הכוסות יש להם פתח ביניהם, ויש גם חלק מהדופן שלהם שהוא צמוד אחד לשני, המסס ובית הכוסות שזה שתי חלקים של הקיבה של הבהמה. אם נהיה נקב ביניהם, אז זה לא טרפה. למה? כי בלאו הכי יש נקב ביניהם שככה הם נבראו, שהרי יש מעבר בין המסס לבין בית הכוסות, אז יהיה עוד מעבר. מעבר חירום, אולי נקרא לזה ככה, זה לא נקרא טריפה, אלא אם כן יהיה נקב לכיוון אחר, לא ביניהם. סתם נקב באחד מהדפנות שלהם, אז זה כן יהיה טריפה. אבל אם זה ביניהם, זה קשה. ניטה על התחול, מצד שמאל של הקרס, יש תחול, שזה גם נראה מזכיר קצת צורה של לשון, אבל יותר כזה מין פיסה כזאת. אז אם אותו תחול ניטל, אז על הקרס אפשר עדיין לחיות, זה לא נקרא טריפה. ניטלו הכליות, שתי הכליות של הבהמה ניטלו, עדיין היא לא טריפה. מאוד מעניין בספר מאור על מסכת חולין הוא כותב שבאמת עשו מחקר וגילו שדווקא הבהמות מעלות הגערה, הבהמות הכשרות, הארבע קיבות שיש להם עושות כבר את הפעולה של הכליות, ובאמת הכליות אצלהם גם אפשר להסתדר בלעדי הכליות, בלעדי שתי הכליות. ניטל לחי התחתון מעל הבשר, אבל הסימנים עדיין מחוברים בבשר. זאת אומרת, פה נגיד, נחתך הרי הפה של הבהמה, אז החלק התחתון של הפה נתלש, אבל עדיין אפשר להכניס להם, בוא נאמר, אוכל על ידי איזשהו צינור, כי הקנה והוושת מחוברים עדיין לבשר. רק הלחי נפל. מעניין. ברוב אני לא נחשב את טרפה, כיוון שהסימנים נשארו במקומם, רק הלחי נפלה. מקרה נוסף. נתלה האם שלה, הרחם, זה גם כן אפשר לחיות בלי רחם, וחרוטה, אם הריאה הצטמקה ונהייתה קשה, כמו חריות דקל, כמו ענפים של דקל, בידי שמיים, על ידי ששמע רם או ברק, וזה מאוד הבהיל אותה, אז אם נבהלה בידי שמיים, אז היא לא נחשבת טריפה. תכף נראה שאם זה קרה שהיא נבהלה על ידי אדם, היא כן נחשבת טריפה. הגלודה, אם נקלף ממנה האור, של הבהמה, הרבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. למדנו במשנה ואלו כשרות בבהמה. למדנו במשנה הראשונה בדף מ"ב של אלו טרפות ואלו טרפות בבהמה. עכשיו, כשכתוב ואלו זה מיעוט. עכשיו, האם כל הטרפות, מה בא למעט? אלו טרפות זה בא למעט שרק אלה וטרפות אחרות לא, אלא הן כשרות, או להפך, ואלו כשרות זה בא להגיד שדווקא אלו הכשרות, מה שלא כתוב כאן, באים למעט מישהו מסוים. שאלה, מה באים, האם באים למעט טריפה מסוימת שהיא קשרה, או שבאים למעט טריפה מסוימת שהיא טריפה? מה ממעט? את ואילו טריפות או ואילו קשרות? אומרת הגמרא איתמר, רבי יוחנן אמר, אילו טריפות דווקא, ואילו שלא כתובים שם הם קשרות. ומה שכתוב כאן שדווקא ואילו קשרות, זה לאו דווקא, בגלל שכתוב שם אילו טריפות, אז גם כאן כבר כתוב ואילו קשרות. אבל מה שלא כתוב באילו טריפות הוא קשר. כך סובר רבי יוחנן. רבי שמעון בלקיש אמר, אילו קשרות דווקא. מה שלא כתוב כאן ברשימה של הקשרות, גם אם הוא לא כתוב ברשימה של אלו טריפות, הוא יהיה טריפה. במאי כמפלגי, באיזה טריפה באמת הם נחלקו? בדרב מתנה, דאמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה, ראש העצם של הירך, הרגל של הבהמה האחורית, מחולקת לשלוש עצמות, העצם של הקרסול למטה, יותר למעלה זה העצם האמצעית, השוק, ויותר למעלה, שזה כבר בתוך החלל של הבהמה, של הבטן של הבהמה, זה הירך. ראש הירך הוא מחובר, הוא נכנס בתוך איזה מין חור כזה, בעצם הזנב. אז הראש של הירך שנכנס לתוך העצם של הזנב, אם הוא יצא ממקומו, מאותו נקב שיש לו, שלשם הוא מתחבר בעצם של הזנב, אם הוא יצא ממקומו, אז היא טריפה. כך סובר רב מתנה, ובזה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם זה נכון או לא. רבי יוחנן אמר, אלו טרפות דווקא, תנה טרפות ותנה זה הכלל, וזה בא לרבות. וחז יאי, התנה ראה לדרב מתנה, הוא ידע מהטרפה שרב מתנה בא להגיד, שאם העצם הירך נשמטה ממקומה, זה גם טרפה. והוא ידע שאם הוא לא ימעט את זה, עתיה בזה הכלל, הוא נגיד שמרבים את זה על ידי זה הכלל, שכל אלה שאין כמו החיה, היא נחשבת טרפה. למה היו מרבים את זה בזה הכלל? כי למי זה דומה, מה איתם הדדמיה לנטולי? זה דומה לנטלה, כי גם פה הוא ניטל מתוך אותו נקב של עצם הזנב. אז לכן הוא ידע שאם הוא לא ימעט אילו טרפות, אז יחששו שגם העצם הירך שניטלה ממקומה, היא גם כן טרפה. לכן הוא בא למעט תנה אילו טרפות, אני יהודי טרפה, עד הרב מתנה קשרה. לכן אומר, דווקא אלו טרפות, אבל אם נשמטה הירך מתוך הנקב שבעצם הזנב, זה לא נקרא טרפה. לעומת זאת, רב שמעון בן לקיש אמר, להפך, אלו קשרות דווקא. למה? מכיוון שהתנה, תנה טרפות, ותנה זה הכלל, לרבות. חזיי, התנה ראה לדרב מתנה, דלא עתיה בזה הכלל. הוא ראה שדברי רב מתנה לא נלמדים בזה הכלל להגיד שזה כשר. אז לכן משהו פשוט מאוד עשה, למה נחשוב שזה כשר? מה היא טעמה? לאו לניקובי דמיה, זה לא דומה לנקב, כי לא נהיה נקב בירך העליון, הוא רק ניטל ממקומו. ולא לפסוקי דמיה, זה לא דומה לנחתך, כי הוא לא נחתך, הוא, כמו שאמרנו, יצא ממקומו. ואפילו לנטולי, לפי הדעה של הרבי שמעון בן לקיש, המקרה של בוקא דאתמא דשף מדוכתיה דן, הוא עצם הירך שיצא ממקומו בעצם הזנב, זה לא דומה אפילו לנטולי. למה? כי הוא הרי לא ניטל לגמרי. הוא הרי מחובר עם הגיד. יש גיד כזה שנמצא בתור, מחבר את אותו עצם של הירך עם העצם הזנב. אז גם אם זה יצא ממקומו, הוא עדיין מחובר, אז זה לא ניטל לגמרי. לכן, טענה אלו כשרות, בשביל שאנחנו נמעט. הנה, דווקא מה שרשמנו כאן ברשימה, הוא דקשרות. עד הרב מתנה, של אם ניטל העצם של הירך מתוך עצם הזנב, זה יהיה טריפה. אומרת הגמרא גופה, אמר רב מתנה, אי בוקא דאתמא, העצם, החלק העליון של העצם של הירך, דשף מדוכתי, הוא יצא ממקומו בעצם של הזנב, טריפה. ורבה אמר כשרה. עכשיו, יש מקרה שכולם יודעים שזה טריפה. והיא הפסיק ניווי, אם נפסק אותו גיד שלו, רש"י מגדיר אותו שזה גיד שבראשו שמחובר בחור והוא קטן מאוד. זאת אומרת, בתוך אותו חור של עצם הזנב, שלבפנים נכנס הראש הירך, הראש העליון של הירך, של עצם הירך, יש שם כזה מין גיד דק שייחס בתוך אותו חור והוא מחובר לעצם של הירך. אותו גיד קטן מאוד, לפי דעת רש"י, זה הכוונה לגיד הזה, אז אם הוא נקרא, אז כולם מודים שהיא כבר תהיה טריפה. והיא הלכתה, הפסיק נמי כשרה. גם אם נקרא אותו גיד להלכה היא כשרה, עד מתי? עד דמתאק להתאקולי, עד שהגיד ממש נרכיב, רק אז זה יהיה טריפה. למדנו במשנה עד כמה תחסר הקנה, עד שיעור של קיסר האיטלקי. אם יש חיסרון בגודל של מטבע של קיסר האיטלקי, אז זה כבר נחשב חיסרון מדי גדול בקנה, וזה נחשב טריפה, הבימה. אמר זהירי, אתון, דלא מתחמי לחון שיעורה, אתם בחיים לא ראיתם קיסר האיטלקי. אז אני אגיד לכם איך זה נראה, בדינרים שאתם מכירים. שיעורה בדינרה קורדינאה, הרי הקרדו, התרגום מתרגם את הרי הררת. קורדינאה הכוונה הרי הררת, מטבע שמגיע משם, שאתם מכירים אותו, אז הוא נקרא אותו גודל של איסר האיטלקי, והווה כפשיטה זוטרתי, זה כמו המטבע פשיטה הקטנה, הוא משתקחה בין פשיטה דפומבדיטה, אפשר למצוא את זה בין המטבעות הפשיטה של פומבדיטה. אמר רב חנה פטוראה, אמר רב חנה שהוא גם היה שולחני, שמחליף מטבעות וכל זה. אז הוא מספר, שפשוט מאוד, אילה מיני אבקאי ברנפחה. פעם אחת הגיע לפניי ברנפחה. רש"י כותב, זה מובא במסכת סנהדרין דף צדיק וב, שבכל מקום שכתוב ברנפחה, זה רבי יוחנן בכל הש"ס. אז הגיע לפניי רבי יוחנן. אז הוא פשוט מאוד, הוא בא מיני דינר הקורדנאי, הוא ביקש מיני דינר קורדנאה. למה? הוא רוצה לשהרי בית טריפת, הוא רוצה שזה יהיה אצלו, אם קוראים לזה בית הוראה, כדי שאם יגיע פעם טריפה בקנה, הוא יכול לבדוק האם זה בגודל של אותו מטבע להכשיר, אם זה פחות מזה. טוב, אז כשהוא נכנס, אני כל כך התרגשתי, הגיע כזה רב, הרב הגדול כאן של ארץ ישראל, בא לעסק, לצ'יינג', איך שקוראים לזה היום. רציתי לקום לפניו. בא אלה מקמי קמי, אבל הוא לא הסכים, ולא שווקני. אמר לי, שב בני, שב. למה? אין בעלי אומנויות רשאים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם. אסור לך לעמוד לפניי כשאתה עסוק במלאכתך, כדי שלא תמעול בעבודה שלך. שואלת הגמרא, ולא? אסור להם לעמוד בפני תלמידי חכמים? ואתנן, הרי כתוב במשנה לגבי אלה שמביאים ביקורים, והם מגיעים לירושלים. אז כשאלה שמביאים את הביקורים, דיינו את הפירות, אדם שיש לו שדה, יש לו עץ משבעת המינים, שבאותו עץ צמח הפרי הראשון, נאמר התאנה הראשונה שביקרה, צמחה ראשונה, לוקח חוט אדום, גמי, קושר עליו, זה יצא ראשון, עכשיו כשהתאנה צומחת לגמרי בשלה, הוא לוקח את אותו תאנה, חותך אותה, שם בתוך סל מקושט, עולה לירושלים. עכשיו, מעלים לירושלים את כל הפירות היפים של הביקורים, כל אלה בעלי השדות שיש להם ביקורים. ואז כשהם מגיעים לירושלים, אפילו בעלי אומנויות, שבדרך כלל חייבים להיות עסוקים באומנותם, אסור להם למעול באומנות שלהם, היו קמים בפניהם. כל בעלי אומנויות עומדים בפניהם ושואלים בשלומם, ואומרים להם, אחינו אנשי מקום פלוני, מאיפה באת? מיבנה, ממעלות תרשיחה, מאיפה באתם? שלום עליכם. ככה הם עומדים לפניהם, בואכם בשלום. אז אתה רואה שאפילו בפני אותם שהביאו ביקורים בעלי אומנויות מותר להם לעמוד, אז לא כל שכן שתלמידי חכמים צריך לעמוד בפניהם, הרבה יותר חשובים. ואתה כבר אמר ביוחנן, מפניהם עומדים. פני אלה שמביאים ביקורים היו עומדים. אגב, זה רבי יוחנן בעצמו אומר את זה, כן? הוא זה שמה לו שב בני שב. בפניהם שמביאים את הביקורים הם עומדים, למה? אם לא תעמוד בפניהם, אלה אנשים פשוטים. אם לא תכבד אותם, עכשיו כשהם באים, פעם הבאה הם לא יבואו בכלל. צריך לעודד אותם שיבואו. אבל מפני תלמידי חכמים אין עומדים. למה? אסור למעול בעבודה. צריך אדם שהוא אומן, חייב לעבוד, רצף, אסור לו להסיח את הדת. אמר רבי יוסי בר אבין, בוא וראה כמה חביבה מצווה בשעתה. תראה איזה חביב מצווה שאדם עושה בזמן המצווה. שהרי מפניהם עומדים, מפני תלמידי חכמים אין עומדים. אז לכאורה נראה מכאן שאלה שעוסקים במצווה של ביקורים יותר חשובים מאשר תלמידי חכמים. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. ממה היא דילמה? כדי שלא תהיה נמצא מכשילן לעתיד לבוא. אנחנו עומדים בפניהם כדי שלא נכשיל אותם לעתיד לבוא, שבכל כך קשה להם לתרוח את עצמם באמצע החיי היום-יום ולהביא ביקורים לבית המקדש. ברגע שעושים להם כבוד ומכבדים אותם מאוד מאוד חזק, אז פעם הבאה הם יבואו עוד הפעם, אבל אם לא, אתה מכשיל אותם לעתיד לבוא שהם לא יבואו, ולכן היו עומדים בפניהם. עד כאן השיעור על דף נ"ד.